נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר. שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם איתנו. אנחנו בתוכנית נוספת של שטח נדלני, תוכנית קדושה, מעניינת, מלאת נושאים אקטואליים, כזו שוודאי וודאי תלמד את כולנו דבר או שניים. אמר לי השבוע אחד מהמשקיעים איתם אני עובד, הצגתי אותו בעסקה לא קטנה, יש לומר. הוא אמר לי שבתקופה האחרונה המילה נדלן מקבלת משמעות מיוחדת. נדלן כידוע נכסי דלא ניידה. הוא אומר בתקופה הזאת כולנו ניידה. כולנו נדים, כולנו זזים, פנימה והחוצה. ואם יש תחום שקצת, קצת מצליח לייצב אותנו, זה תחום הנדלן שנותן איזשהו אופק, איזושהי תקווה קדימה. ולכן גם אנחנו פה בתוכנית, במיוחד היום נקדיש את הנושאים כמעט כולם לתוכניות ליום שאחרי, בעזרת השם, בקרוב. אז נצא לדרך, יישארו איתנו. בעניין הבא בוא נעסוק, נמצאת איתנו על הקו, גברת רותי אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו. כולם תמימי דעים, גם אם לא לגבי מה יהיה ביום שאחרי, אבל תמימי דעים שלרשות מקרקעי ישראל, או רמי, כפי שאנחנו כולנו מכנים, יש תפקיד מפתח ביום הזה. אז לפני שנדבר על העתיד או התקוות לעתיד, הייתי שמח שתספרי לנו קצת על התפקיד שלך, איך הגעת אליו כמובן. תפקיד חשוב ביותר, אפשר לומר, מלבד ראש הרשות, ואיך את רואה את ההבדל בין התקופה בה היית בתפקיד או הסתכלת על רשות מקרקעי ישראל עד הלחימה ומי השביעי באוקטובר?
אוקיי, אז החטיבה העסקית היא בעצם החטיבה שאחראית על כל שרשרת הייצור של הקרקע, נקרא לזה, משלב התכנון, הפיתוח, השיווק, ניהול החוזים באגף עסקות, השמאות, האגף החקלאי. בעצם כל הפעילות הזאת העסקית שרשות מקרקעי ישראל עוסקת ומייצרת ומשווקת, אז זה בעצם תחום הפעילות שלנו, שלי בחטיבה. יש שבעה אגפים מקצועיים שמרכזים את כל הפעילות הזאת. אני הגעתי בכלל מהעולם המשפטי, התחלתי בפרקליטות, עברתי לייעוץ המשפטי ברמי, ומשם עברתי לסדרה של תפקידים. ואני בהחלט מסכימה איתך שהתפקיד של רשות מקרקעי ישראל בכל העולם, כמובן הנדלני, אבל בעיניי גם הלאומי הוא תפקיד מפתח.
אז קודם כל, לנו זה יותר מטוב שאת הגעת מהרקע המשפטי. תוכנית שטח נדלני היא אחות תאומה של תוכנית שטח משפטי שמשודרת כאן גם בתחנה, ואנחנו תמיד מנסים למצוא את החופף בין הנדלן למשפט. כשעברת נקרא לזה לצד, המסחרי יותר, השיווקי, המכרזי, בעיניים של עורכת דין, איך את יכולה לתת את הזווית שלך לזה?
אני חושבת שהארגז המשפטים, ארגז הכלים המשפטי שאיתו הגעתי הוא כלי עזר מדהים. גם המשקפיים, העקרונות, הבנת המשפט, אנחנו בעצם עוסקים בכמעט כל תחום, כל שדה בתחום המשפטי, המשפט הציבורי, המינהלי, האזרחי כמובן, הדרך החוזי, ההבנה של 360 המלאה, בהחלט מסייעת ועוזרת ופותחת את היכולת ואת האפיקים להצלחה בעיניי במישור העסקי.
יפה.
בעיניי יש לנו המון עורכי דין או יועצים משפטיים לשעבר שבתפקידי מפתח גם בחטיבה, וזה בהחלט מוכיח את עצמו.
יפה. תרשי לי לשאול אותך, נצלול פנימה לרגע. שנת 23... כל מי שאנחנו שואלים בהיבט, בין ההיבט היזמי, ההיבט האדריכלי, בעצם כל נותני השירותים בתחום הנדלן מסכמים את 23 כשנה לא קלה, לשון המעטה. איך אתם ברמי מסכמים את השנה הזו? לפני הלחימה, לפני השביעי באוקטובר.
לפני השביעי באוקטובר, אז אני אומר, זה באמת שנה עם נתוני פתיחה או כניסה מאוד מאוד מורכבים, הריבית המאוד גבוהה שנתנה את אותותיה בכלל התחומים, רואים את זה המון גם בתחום הנדלן המיני ובפרויקטים להשכרה, אבל הוא בכלל, ואנחנו שומעים את זה גם מיזמים. אבל צריך גם לזכור שאנחנו אחרי שנתיים של שיווקי C, גם ב-2021, גם ב-2022, של שיווק של מעל 100,000 יחידות דיור, אנחנו נמצאים במצב שיש כ-60,000 יחידות דיור בנויות לא מכורות בידי יזמים. זאת אומרת, אני חושבת שהמאמצים הרבים שאנחנו נתנו בשנים האחרונות נתנו את אותותיהם במובן הזה שיש איזשהו סוג של רוויה בשוק, ואלה נתוני הפתיחה שהתחלנו איתם את 2023. אבל אני חושבת שבעבודה באמת מאומצת שעשינו ב... שוב, אני מדברת רגע על השביל, לפני השביל אוקטובר, ואם תרצה נשלים אחר כך את, את המשך השנה. נקטנו, אני חושבת שהיכולת שלנו להיות קשובים לשוק ולהיות בשיח בלתי אמצעי גם עם יזמים וגם עם שחקנים נוספים בתחום, הביאו אותנו לקבל כמה החלטות מאוד משמעותיות במהלך השנה. ואני יכולה להגיד לך שסביב חודשים אוגוסט וספטמבר, פתאום ראינו איזושהי תחילה של התאוששות, היינו 15,000 יחידות דיור שנסגרו בהצלחה במכרזים, גם במרכז הארץ, אבל גם פריפריה. אני מדברת איתך על קריית אקו, על אקו וקריית אתא ואשקלון, זאת אומרת, היו מכרזים מאוד מוצלחים, עדיין בסביבת ריבית מאוד גבוהה, ובכל אופן, בהתאמה שלנו, בהחלטות שקיבלנו, אם זה במחיר מינימום, ואם זה בכל מיני היבטים נוספים, אני חושבת שכן נתנו איזשהו אופק, וראינו את זה ב... וראינו את זה באותם חודשים, סביב אוגוסט וספטמבר.
זו נקודה מעניינת, אני חייב... כן, בדיוק. אני רוצה בכוונה לעצור לפני, ואז הגיע אוקטובר, כי אם באמת ראינו איזושהי תחילתה של תופעה, כן, שבאוגוסט, ספטמבר, ואולי קצת מאוקטובר בהתחלה, השוק התחיל להסתגל לריבית הגבוהה, ויזמים חזרו לגשת למכרזים. הרי יזם ניגש למכרז כשהוא יודע לפחות קצת למי הוא הולך למכור. אז אם השוק הראה סימני הסתגלות, והגיע הלחימה, וכולנו יודעים מה היא עשתה, ועצרה במשך חודשיים לפחות את הפעילות לחלוטין, ועכשיו רואים איזושהי חזרה, אולי אנחנו יכולים להיות אופטימיים, לקוות שככל שיעברו החודשים הקרובים והעצימות הלחימה, כמו שקוראים לזה, תרד, נחזור חזרה לניצנים שראינו.
בהחלט, אני אומר, סיימתי את המשפט הקודם ואז הגיע אוקטובר, אבל אני יכולה לומר לך שכבר בדצמבר אנחנו מאוד אופטימיים. זאת אומרת, שוב, אנחנו כמובן בתנאים מורכבים, אבל אנחנו בהחלט בהחלט רואים המשך של סימני ההתאוששות. אני רק אומר, תראו, החודשים שאנחנו הקפנו את סגירת המכרזים, זו הייתה החלטה יזומה שלנו מתוך הבנה של המורכבות של מאות אלפי אנשים שנמצאים במילואים, אפילו ברמת מי יכול להיות בחברה שיוציא את הערבות ויגיש את ה... הבנו שגם תנאי הוודאות וגם ברמה הכי טכנית של מי יכול להגיש את המכרזים, הבנו שרגע צריך רגע לעצור ולאפשר איזושהי תקופת הסתגלות. אבל לצד זה שלא סגרנו מכרזים, לא הפסקנו לעבוד. זאת אומרת, את ההכנה של המכרזים, קידום התוכניות, שגם שם היו כל מיני עתות אל מול מוסדות התכנון, אבל זה חזר וביתר שאת. אז את כל תהליך הזה שהוא נסגר, הוא מסתיים בסגירת המכרז, המשכנו, גם אם דחינו את מועדי סגירת המכרזים.
יש באמת בעניין הזה...
אנחנו בתקופת בחירות שנדחתה, זאת אומרת, יש כאן עוד פקטור מאוד משמעותי שריחף מעל שנת 2023.
נכון, הבחירות המקומיות.
והמלחמה עכשיו, כן.
נכון,
בדיוק, הממשק שלנו מול רשויות מקומיות הוא ממשק מאוד מרכזי בפעילות שלנו, הוא מאוד מושפע ממנו, וגם הדבר הזה הייתה לו השפעה. ובכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על נתוני כל השנה, וגם מסתכלים על מה שעשינו בדצמבר, עם סגרת המכרזים, זה תקופה של שבועיים. אנחנו יכולים בעיניי להיות מאוד, כן, מאוד אופטימיים. תראו, אנחנו השבוע שעבר סגרנו מכרז בשלום, כן?
כן. אז אזור לחימה צריך לציין.
כן, אנשים מפונים 137 יחידות, והענות למכרז הזה הייתה מאוד מאוד גדולה, כמות ההצעות הייתה מאוד גדולה. אז אנחנו כן, עכשיו זה לא מכרזים של אלפי יחידות דיור, ובכל זאת, כשאתה שאלת אותי בהתחלה איפה אנחנו רואים את המקום שלנו בראי המלחמה, אז אנחנו בהחלט רואים אותנו שם. ואנחנו השקענו בזה המון מחשבה ועשייה, גם בהחלטת מועצה שאישרנו, אגב, חרבות ברזל, כאשר כל המטרה של אותה החלטה הייתה לראות איך אנחנו, דרך כלים שיש לנו בניהול קרקע, מחזקים עוגנים התיישבותיים, ותעסוקתיים לאזורי קווי העימות גם בצפון וגם בדרום.
זו באמת הנקודה הבאה שרציתי לשאול אותך. הרי אין ספק שהתגובה החזקה ביותר, יש לומר, מעבר לתגובה הצבאית, היא תגובה התיישבותית. המענה שלנו כמדינה, כחברה יהודית במיוחד, זה להתיישב בכל מקום שבו מנסים להזיז אותנו. אתם כרשות מקרקעי ישראל הולכים לשנות מדיניות מבחינת שיווקים, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נראה בשנה, שנתיים הקרובות, שיווקים רבים יותר בדרום, בצפון, זירוז של הליכי תכנון, או שאפילו מכרזים בלי הליכי תכנון, ותשאירו את זה ליזמים?
מכרזי איזום. אז אין כאן שינוי מדיניות, משום שאנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה במדיניות הזאת. זאת אומרת, לצד, אתה יודע, שיווקי הבוטיק נקרא לזה, שאנחנו מקדמים, ויש לזה חשיבות לא מבוטל. גם בתקופת מלחמה, אם אנחנו מדברים על פרויקטים כמו שדה דוב, שאנחנו לגמרי שם, אנחנו כל הזמן משקיעים המון, גם בצפון וגם בדרום. אם תסתכלו על הנתונים של השלוש שנים האחרונות, אנחנו שיווקנו קרוב ל-30,000 יחידות דיור באזור הדרום. כאשר אנחנו מדברים על נתיבות ועל אופקים, ואנחנו לקראת תוכניות של 40,000 יחידות נוספות בנתיבות, והסכם גג נוסף.
כמה זה באחוזים?
גם בנתיבות.
כמה זה באחוזים? אם אנחנו רוצים להשוות, נניח, לאזורי ביקוש, אזורי המרכז?
אני יכולה להגיד לך שאני חושב בשנים האחרונות זה כאילו התקרב ל-30, כאילו 30%, נתח מאוד משמעותי מהשיווקים שלנו, הם בדרום, ויש לנו גם בצפון, אבל הדרום באמת סיקסק, וכשאנחנו מדברים על לחימה, אז חלק מזה שהיו אנשים שירדו באופקים עם נשקים ונלחמו, וזה בזכות הפיתוח והסיקסוק שחבלי הארץ האלה עברו, בעקבות תוכניות רבות שקידמנו, ושיווקים שאנחנו, הביקושים היו ביקושי שיא, ואני בהחלט מאמינה שאנחנו נחזור ונראה את זה. זאת אומרת, המלחמה בעיניי רק מחזקת את הצורך ללכת ולהשקיע במקומות האלה, אבל אנחנו לגמרי היינו שם גם לפני השביעי באוקטובר.
זאת אומרת לנו, לא יהיה מדובר כאן בתופעה חדשה, אבל כן, אני מאמין בתור, לפחות מי מההיבט המשפטי רואה את זה, ביתר סט, נכון. נכון, זאת נראה לי תהיה תוצאה.
אז אני אומר לך מה כן עשינו בנוסף. זאת אומרת, אותה החלטה שקידמנו והובאה למועצה בעקבות חרבות ברזל, והיא גם זה השם שלה, אז באמת נתנו יותר עוגנים תעסוקתיים, למשל במרחבים הכפריים, אם זה דרך הגדלת מכסות התעסוקה לקיבוצים ולמושבים, וגם בתחום האנרגיה, והגדלנו את שיעור בני המקום מתוך הבנה שאנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות, וגם על ידי זה שאם נחזק את ביתי התעסוקה, שוב, גם בצפון, כי בעינינו האתגר בצפון הוא לא פחות מזה שבדרום. זאת אומרת, אנחנו רואים עשרות אלפי ומעל 100,000 אנשים מפונים מבתיהם, ויש צורך שהמדינה תבוא ותגיד להם, תחזרו, ואנחנו רוצים אתכם שם, ואתם חשובים לנו, ואנחנו רוצים למשוך עוד אוכלוסייה לשם.
יפה.
אז חלק מהדבר הזה זה לתת את כל המעטפת הנדרשת, שוב, בכלים שלנו, יש עוד היבטים שהם לא בתחום אחריותנו, אבל בכל מה שקשור אלינו דרך הקרקע, אנחנו לחלוטין שם.
יפה. תרשי לי לשאול אותך לסיום, בכל זאת, רוב מאזינינו נמנים על הציבור הדתי-חרדי, ואין ספק שלמנהל תפקיד מפתח בפתרון מצוקת הדיור הספציפית למגזר החרדי. מה את יכולה לבשר לנו שם, מנקודת מבטכם כרשות מקרקעי ישראל?
בהחלט, גם...
אני אחדד, אני אסנגר רגע עלייך בפרט ועל הרשות בכלל. הרשות לא יכולה להחליט ביום בהיר שהיא רוצה לקדם איזושהי מדיניות X, בלי שמשרד השיכון חובר אליכם, אבל בכל זאת, אני חושב שכל כוח נוסף שנסה לפתור את הבעיה הזאת, וזו בעיה, מספיק להסתובב לפני, אני רק אציין פה איזה... מעשה נקרא לזה, לפני כשבוע לקח אותי לסיור מתווך באחת השכונות החרדיות בירושלים, שאני אראה איפה סוחרים זוגות צעירים דירות. אני אולי אשתדל להיות עדין כאן בשידור, אלו לא מקומות ראויים למגורי אדם, נקודה.
בחניונים ובמחסנים.
נכון.
בהחלט, גם בבית שקר, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. מצוקת הדיור בחברה החרדית היא בהחלט משהו שצריך להידרש אליו ומצריך טיפול, וזה לא קשור בעיניי, אתה יודע, עם חלק מהתפקידים שלנו כרשות שהיא רשות מקצועית, זה לתת מענה לכלל החברה הישראלית, ויש כאן אוכלוסייה שיש לה את הצרכים שלה, זה צרכים שבאים לידי ביטוי גם בהיבט התכנוני, זה בפרוגרמות למבנה ציבור שאנחנו גם נדעים לתת לזה מענה, וגם בשיווקים, וגם באופי הייחודי לקהילות האלה, ואנחנו עוסקים בזה משיווקים שהם שיווקים שאנחנו מייחדים לאוכלוסייה החרדית שמצוין במכרז, שזה לצביון החרדי, כמו אלפי היחידות שפורסמו וצלחו, מכרזים שהצליחו באשקלון, ומערים חרדיות שמקודמות. זאת אומרת, לצד הטיפול גם כמובן בכלל החברה ובחברה הכללית והאוכלוסייה הכללית, גם בהיבטים האלה אנחנו בהחלט פועלים, ושוב, זה מצריך, כאילו, אם זה בשכונות, ואם זה במכרזים שמסומנים לצביון החרדי, וגם בהקמת יישובים.
יפה. רותי אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית, אנחנו מודים לך מאוד, ונקווה שתצליחו הלאה, נצלח יחד את התקופה הזו בעזרת השם.
אמן, אמן.
להתראות.
תודה לכם. להתראות.
בעניין הבא נמצא איתנו קובי טורנאים, יועץ המשכנתאות, מה נשמע?
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. האיש והמשכנתה, ככה צריך לומר.
כן, נכון.
שמעת את השיחה האחרונה שלנו, קובי?
כן, שמעתי.
אז תראה, אפשר לומר שהיה כאן הבוס של הנדלן במדינה, אחד הבוסים לפחות. בוא נמשיך איתך ישר מהשם התשובה האחרונה שיינתה. הציבור שלנו, הציבור החרדי, מנקודת מבטך כיועץ משכנתאות, מוכר, באמת עושים הכל כדי לעזור לנו במשבר הזה?
האמת היא ש...
אם אתה יכול לדבר איתנו בלי האוזניות, יהיה מעולה.
רגע, אני אוריד, אני אוריד את האוזניות. שומע אותי יותר טוב?
מצוין.
מעולה. בגדול יש משבר נדלן במגזר החרדי ובמגזר הכללי. אוקיי? אנחנו במקרה הזה פחות או יותר כולנו באותה סירה. גם למגזר החרדי וגם למגזר הכללי, אזור המרכז נהיה יקר מאוד. לחילוני זה תל אביב, רמת גן, גבעתיים, ולחרדי זה בני ברק וירושלים.
אבל החרדי כן הראה בשנים האחרונות, בוא נאמר ב-20 או אפילו ב-30 שנה האחרונות, שהוא יודע לצאת, ולא רק לצאת, אלא לבנות לעצמו קהילות יפות ומפוארות גם בערים שהן לא ערי ביקוש.
נכון, נכון, ואותו דבר גם קרה במגזר הכללי. רק שאם המגזר החרדי יוצא לפריפריה ומשלם X, המגזר הכללי יוצא לפריפריה ומשלם X פלוס 20%. הציבור החילוני, יש איזושהי בשנים האחרונות מהפכה בעולם הנדלן בארץ. החילונים מוכנים לשלם יותר יקר מחרדים על דירות. זה מאוד מפתיע וזה נגד איך אומרים, הקונספציה שהייתה פה בארץ עד היום, אבל זה מה שאנחנו רואים. ראינו את זה בחריש. שכשהמכרזים היו מיועדים לחרדים, המחירים היו נמוכים ב-100-200 אלף שקל, ממה שנמכר בסוף, כשהחילונים, כשהבית משפט הדיר את זה לציבור הכללי.
כן.
אנחנו רואים את זה כך, דוגמה בקריית גת. יש את שכונה כרמי גת למשל, ספציפית.
כן, שכונה גדולה מאוד עם שיווקים לכמה מגזרים.
נכון, נכון. ועדיין, כרמי גת יותר יקרה, כאילו, כרמי גת, למרות שהיא רחוקה כביכול, היא יקרה. הדירות שם שלוש חדרים מוכרים שם ב1,700,000, 1,800,000 על הנייר. אוקיי? זה מחירים שהם כמעט כמו בבני ברק, במובן מסוים.
כן.
מה שאומר למה? כי זה מיועד למגזר כללי. לעומת זאת, קח את קריית מלאכי, שיותר קרובה ממנה, ויותר גדולה.
כי היא מיועדת למגזר החרדי.
כי זה מגזר אוכלוסייה פחות חזקה, אני לא יודע בדיוק איך תגדיר את זה. אבל מה שאומר שלא תמיד המרחק מאזור המרכז קובע, הרבה פעמים איך שהסוג האוכלוסייה שהגיעה ואיך להתמתג, קובע את המחיר.
נכון. אגב, עכשיו, צריך נכון, לציין שאנחנו רואים את ההבדל המיתוגי הזה, אנחנו יכולים לראות לא פעם גם בין פרויקטים עצמם. אתה יכול לראות באותה עיר, אני מעיד בתור אחד שמלווה לא פרויקט אחד ולא שניים בירושלים, אתה יכול להיות פרויקט באותו רחוב, שהצליח להתמתג נכון ולהיקבע נכון, הוא יקר ב-10-15% מהפרויקט השכן.
נכון, 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 ומראה את החשיבות של המיתוג, ולא רק למי אתה מוכר, כאילו לא רק בכמה אתה מוכר, אלא גם למי אתה מוכר, שזה חשוב מאוד.
בוא נדבר באמת, ניקח את זה רגע לתחום שלך. בתחום המשכנתאות, איפה זה פוגש את הקונים? דווקא בגלל שהם באים לבנק, כשהבנק יודע שהם קונים דירה באזור טוב, במחיר נמוך יותר, מן הסתם זה היה אמור לעזור להם לקבל משכנתה בתנאים טובים יותר.
אז ככה, עולם המשכנתאות נכון להיום הוא באיזושהי נקודת שפל מאוד מאוד גדולה, מהסיבה שמספר העסקאות לדירות יד שנייה נמוך מאוד. סוף העניין נכון להיום בערך 2/3 מהעסקאות זה רכישות מקבלנים, רק 1/3 רכישות דירות יד שנייה. עכשיו, הרכישות מקבלנים בדרך כלל זה דירות על הנייר. לעוד 3 שנים, לעוד 4 שנים, פחות לפרוס מיידי. הלקוחות האלה לא צריכים משכנתה עכשיו. הם יצטרכו משכנתה עוד 3 שנים. הלקוחות שקונים יד שנייה, הם אלה שצריכים משכנתה מיידית. כי ביד שנייה, אתה יודע, זה מסירה מיידית.
תן לנו באיזושהי סקירה ממש בקצרה את המצב של אלה שכן צריכים משכנתה היום. בעקבות חרבות ברזל, בעקבות הלחימה, מגיע היום זוג חרדי לקחת משכנתה, הבעל אברך, האישה באיזושהי משרה טובה מכניסה. איפה הם עומדים היום מבחינת נטילת משכנתה?
אז לצורך העניין, בהשוואה למה?
בהשוואה ללפני הלחימה.
אז בגדול הלחימה, אנחנו עכשיו במצב למשל שהריביות הן פחות או יותר כמו שהיו לפני הלחימה. אפילו טיפה פחות, כי לפני הלחימה הריבית בנק ישראל הייתה במגמת עלייה. אז הבנקים תמחרו את זה גבוה, וגם היה, כאילו היה יותר ביקוש. נכון לעכשיו יש את הלחימה, אז פחות, יש פחות עסקאות, ובנוסף בנק ישראל כבר הוריד ברבע אחוז את הריבית, וכבר צופים שבמהלך השנה יהיו עוד איזה 2-3 הורדות ריבית.
אז עצם הציפייה מקילה על הבנקים.
אבל עדיין, ביחד לפני שנה וחצי, הריבית מאוד מאוד גבוהה.
כן, זה ודאי.
ולקוחות מאוד מאוד מתקשים לקבל את המשכנתא לדירה שהם רוצים, וזו הסיבה באמת שאין הרבה עסקאות יד שנייה, כי אנשים לא יכולים להרשות לעצמם את רכישת הדירה, למרות שמחירי הדירות ירדו, ירדו ריאלית, הרי אנחנו ב-2023, המדד עלה ב-3%. ב-2022, המדד עלה ב-5%. זאת אומרת, רק המדד עלה ב-8% בשנתיים האחרונות, בעוד מחירי הדיור הם לא עלו ואפילו ירדו בחלק מהמקום.
נכון, וכשמגלמים את כל מבצעי הקבלנים של דחייה כזו, הטבה כזו, לטענת מומחים מדובר בירידה הרבה יותר משמעותית ממה שפורסם.
נכון, ועדיין אנשים מתקשים לקנות דירות למסירה מיידית, אוקיי? אתה צריך להבין, יש מצב בבני ברק, יש פרויקט, דירה מוכנה, יותר זולה ב-200,000 שקל, מדירה על הנייר לעוד 3 שנים.
כי לזה שאנשים, יש ביקוש מעניין, מצב מעניין.
שאנשים מאמינים שבעוד 3 שנים הריביות יהיו זולות יותר, ואז יהיה להם יותר קל לקנות את הדירה. מאשר לקנות דירה לפלוס מיידי, אתה קונה דירה עד 3 חדרים חדשה, יפה, מקבלן ב-2 מיליון שקל, מקבל עליה שכירות 5,000 שקל, בזמן שהמשכנתא היא הרבה יותר גבוהה, 7,500 או 8,000, תלוי כמה משכנתא לוקחים.
קובי היקר, יש לנו הרבה שאלות, אבל אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם אני מקווה שניפגש בתוכניות הבאות. תודה רבה לך.
בכיף, תודה רבה לך.
להתראות. נצא לפרסמות ומיד נשמע.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
תודה ששבתם אלינו. אז בהמשך ישיר לסוגיה שבה עסקנו גם עם קובי מבחינת המשכנתאות, גם עם נציגת המינהל, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את השיווק עצמו, ונמצא איתנו לצורך כך מדרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלים של חברת דרה שיווק. שלום לך דרור.
שלום, שלום, מה שלומך?
שלום וברכה, ברוך השם, איך אתה?
מצוין.
תודה שאתה מצטרף אלינו. תראה, השתדלנו לפני שאנחנו שומעים ממך על התכלס, לעסוק קצת בתיאוריה, ושמענו מה קורה מבחינת המנהל, שמענו מה קורה מבחינת בנק ישראל ושוק המשכנתאות. בוא תאמר לנו ישר, נכון ליום זה, אתם רואים את זה בשטח? כי אנחנו קיבלנו נתונים אופטימיים.
כן, יש אופטימיות זהירה. תשמע, אנחנו סיימנו את 23, שהייתה שנה עם הרבה ברבורים שחורים, עם ריבית שעלתה והסתיימה במלחמה. ובאמת אפשר להגדיר אותה כשנה שהייתה מתחת לציפיות שלנו. אבל מדצמבר 23, בואכה ינואר 24, אני יכול להגיד שבהחלט יש התאוששות משרדי המחירות, יש יותר עסקאות, יש חוזים שנחתמים, יש הרשמות, ואני רואה את זה ברוב חלקי הארץ. אז כן, המגמה היא אופטימית, ואם אנחנו ניקח בחשבון גם שהריבית התחילה לרדת, ויש צפי מאוד אופטימיים לעליית מחירים במהלך 24, אז כן, אני אופטימי, אני אופטימי ביחס לשוק.
עכשיו, אם ננתח את אופי הקונים, אתה רואה איזשהו קו מסוים, או פשוט הקונה הישראלי חזר למשרדי המחירות, הרבה מילואים ניקים חזרו הביתה, יש יותר פנאי, אולי חסכו קצת כסף משקי הבית בתקופה הזאת, אבל בכל זאת, יש איזשהו קו?
אני אגיד לך, יש שני דברים שאולי ראויים לציון. אחד, אני מזהה מנובמבר-דצמבר חזרה של משקיעים לשוק. אנחנו צריך לזכור שמ-22 הפעילות של משקיעים בשוק הייתה במגמת ירידה, בגלל הגזרות של מס רכישה ובגלל הריבית אחר כך. ומלאי הדירות שמחזיקים משקיעים היה במגמת ירידה. עכשיו, בחודשיים האחרונים אנחנו מרגישים פעילות מאוד הרע של משקיעים, ואני לא מדבר על משקיעים סופר מתוחכמים, אלא באמת משקי בית, אנשים פרטיים שיש להם הון עצמי של בין 300 ל-600 אלף שח, שבדרך כלל מאורגנים בקבוצות כאלה ואחרות, יש כל מיני מארגני קבוצות היום, מגיעים אלינו למשרדי המחירות ומבצעים רכישות. מה עומד מאחורי זה? שני דברים. אחד, שיש הערכה של רוב המשקיעים שמחירי הדיור הולכים לעלות במהלך שנת 24-25. למה? בגלל שיש לנו עדיין עודף ביקוש על היצע מאוד מאוד גדול במדינת ישראל.
שאולי אפילו גדל. שאולי אפילו גדל, יש לומר, בלחימה הזאת.
הוא אפילו גדל בלחימה, כי עכשיו יש לנו גם בעיה של ביצוע, ושמעתי את ראש חטיבת המשכנתאות של בנק לאומי שבוע שעבר, והוא מציג נתון של, אם אתה מסתכל על התחלות בנייה, אז יש לנו עודף ביקוש של 120 אלף דירות, זאת אומרת שחסרים כ-120 אלף דירות בשוק. אם אתה מסתכל על גמר בנייה, שזה, אנחנו מדברים כבר על פער של 250 אלף דירות בשוק.
וזה כבר פער.
הפער הזה הוא הבסיס, הוא הבסיס שדוחף את המחירים כלפי מעלה, במיוחד שהריבית קצת תתחיל לרדת, והיא התחילה קצת לרדת, אז הצפי הוא שאנשים ירדו מהגדר ויחזרו לרכוש דירות, יחזרו מהמילואים והמלחמה קצת תרגע, אז הם יפגשו ביקוש גדול, יפגוש הצע קטן מדי, ולדחוף מחירים כלפי מעלה. זה הסיבה הראשונה, למה המשקיעים חוזרים לשוק. הסיבה השנייה,
כן,
זה שחברות בנייה ויזמים היום מעניקים הטבות מפליגות בתנאי התשלום. היום אתה יכול לקנות דירות בתנאי תשלום של 20-80, 10-90, ויש אף חברות שמגדילות לעשות ומציעות גם 5-95.
כן.
בתנאי התשלום האלה, והמשקיעים מחפשים בעיקר פרויקטים שטווח היחוס שלהם הוא לעוד שנתיים, שלוש, בעצם משקיע היום הון עצמי 10% נגיד מערך הדירה, 300-400 אלף שקל, וצריך להשלים בעוד שנתיים, שלוש, את היתרה, כאשר אז, אם המחירים באמת עלו ב10%, 15%, 20%, אז הוא הולך לעשות רווח מאוד יפה על ההון העצמי, וזו הסיבה שאנחנו רואים, ואני יכול להעיד שבאמת עשרות רבות של דירות נמכרו גם אצלנו, גם אצל קולגות שלנו, בחודשיים האחרונים על ידי משקיעים.
זו נקודה מעניינת, ואולי נמשיך ממש ממנה. רוב מאזיננו, בוא נאמר, הם נמנים על המגזר הזה. הגדרת את המגזר המשקיע, כי המגזר המשקיע שעכשיו קונה דירה שלא הולכת לשמש אותו כקורת גג, אוטומטית נקרא משקיע. ובאמת שואלים את עצמם, האם זו השקעה נכונה? כי בהחלט זה מפתה. מספיק לפתוח עיתון או עמוד הודעות בערים החרדיות ולראות לוח מודעות סטנדרטי שבעצם מנבא עתיד ורוד לכל אחד שרוצה לחתן את ילדיו ב-10-20 שנה הקרובות, ורק שים כסף ותכפיל. השאלה פה להיות טיפה יותר פסימיים, נקרא לזה. אתה רואה הסתברות שבה בגלל הלחימה, ובגלל שישראל, כמו שאמר הרמטכ"ל לפני, אני חושב, חודש, שנת 24 תהיה שנת לחימה. אנחנו כולנו תקווה שהיא תהיה שנת לחימה עם בשורות טובות, אבל עדיין שנת לחימה. לאף אחד לא יהיה יותר כסף בכיס, אולי פחות. אתה אומר, עדיין הביקושים מספיק חזקים כדי להחזיק חזק את הביקוש הזה ולגרום לעליית מחירים, אפילו אם הכסף קצת יחסר בכיסים?
תראה, אני ממליץ, במיוחד ללקוחות פרטיים, באמת, כשאתה נכנס לעסקת נדלן, אתה צריך לחשוב איך אתה גם יוצא ממנה, ואתה תמיד צריך להתייחס גם למה שקוראים worst case scenario, מה קורה שהתסריט הגרוע מתממש. ואתה צריך לדעת שגם בשלב הזה אתה יודע לקיים את העסקה. החוסר בדירות במדינת ישראל הוא חוסר, קיים והוא לא ייעלם. ולכן גם אם אנחנו נעבור בדרך כל מיני מאמורות ומיתון או מלחמה שתתארך, שתפגע בביקושים, אז יכול להיות לפרקי זמן מסוימים שבאמת אנשים יתקשו לקנות דירות ואז המחירים לא יעלו, אבל כשאתה מסתכל טווח ארוך, אז יש פה חוסר, והחוסר הזה ידחף את המחירים כלפי מעלה. זה רוב אנשי המקצוע די תמימי דעים ביחס להערכה הזאת.
יפה.
אבל כמשקיע, כשאתה נכנס לקנות דירה ואתה אומר אני בעוד שנתיים אצטרך לשלם, אל תבנה על זה שתוכל למכור יומיים לפני שאתה צריך 90% למכור את הדירה ולקבל את הרווח שלך ולצאת. תיקח בחשבון גם שתצטרך לסיים את הרזקה ולהביא את כל הכסף ולקחת את המשכנתא, ואולי גם להחזיק את הדירה שנה אם השוק לא יהיה טוב עד שתוכל למכור אותה.
נכון.
חייבים להיות זהירים. עסקת נדלן זה לא אסור להמר על הכסף.
נכון.
להיות מאוד מחושבים ותמיד להתייחס לתסריטים הרעים.
אני חושב שזה חשוב מאוד שציינת את זה. כן, בטווח ארוך.
חייבים לחשוב ככה, במיוחד שאני רואה שבאמת אנשים פרטיים עושים את העסקאות האלה. זה לא שבאים פה עכשיו איזה משקיעים סופר מתוחכמים. זה אנשים פרטיים, ואני אומר את זה לכל מי שנכנס למשרדי המכירות, ואנשי המכירות אומרים את זה, שימו לב, תראו איך אתם גורמים את העסקה. יש טעון עצמי, יש אישור עקרוני מהבנק, אתה יודע שתוכל להביא את הכסף. אדם צריך לדעת איך הוא נכנס ואיך הוא יוצא מהעסקה.
בואו באמת נעשה איזשהו זומי.
בטווח הארוך אני מאמין שמי שייכנס, ויהיה לו את מספיק אורך נשימה, להחזיק את הדירה בזמן הרצוי, אז בסופו של דבר אני מאמין שההשקעות האלה יהיו טובות.
איזושהי שאלה לסיום, בוא נעשה רגע זומין למגזר החרדי דתי. יש קולות שעד כדי כך טוענים שהשוק עכשיו לפני העלייה פונה אליי לקוח לפני כמה ימים ואומר נתנאל, אני שוקל למכור את הדירה שלי, לשלם, לסלק את המשכנתא, להישאר עם הון עצמי מכובד, יפה מאוד, מעל מיליון שקל, ופשוט לקנות 3-4 דירות במבצעים האלה של 10, 90, 20, 80, אני הולך להכפיל כסף. אדם שבשנים הקרובות יתחיל את סדרת החתונות בבית. תשים את עצמך רגע בנעליו, אתה ממליץ על דבר כזה?
אם הוא יודע לסיים את העסקאות גם?
כן.
אם הוא יודע...
בהנחה וכן.
לשלם, בהנחה וכן, אז בהחלט זו חשיבה נכונה, אבל הוא צריך לקחת בחשבון שהוא יודע לסיים את העסקאות. זאת אומרת שהוא בסוף, גם אם הוא צריך לקנות את כל 4 הדירות ולהחזיק בהם איזה שנה, שנתיים עד שהוא מוכר, הוא יודע לעשות את זה. ולא יהיה במצב שהוא כרגע... לא מסוגל להשלים את העסקה, ואז יהיה בהפרה של ההסכם, או יצטרך למכור אותה בהפסד. לכן, אם יש לו את היכולת להחזיק, זה חשיבה סופר נכונה. לקחת את הכסף, לפצל, לעשות עסקות. בעצם מה אתה עושה? אתה ממנף את ההון העצמי שלך. במקום שכל ההון העצמי שלך ישכב, נגיד 3 מיליון שקלים על דירה אחת, אתה בא ואומר, אני לוקח את ההון העצמי הזה, מפזר אותו ל3-4 דירות, ומייצר בעצם סוג של מנוף על הכסף שלי.
נכון.
אבל, קח בחשבון שאתה יודע לסיים את העסקה, ושיש לך מימון, שבנקים יאשרו, ויש לך יכולת החזר, אתה תעבור את התקופה שאתה צריך לעבור.
טוב, מאזינינו קיבלו פה טיפים חשובים. דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלים של חברת דר השיווק, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה, להתראות.
להתראות. בעניין הבא נמצאת איתנו אדריכלית דלית שינב, שלום לך.
שלום, מה שלומך? ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אנחנו רוצים לעסוק בזווית קצת, נקרא לזה זווית נדלנית שונה, מעניינת. את אדריכלית בעלת שם, ותחום התמחותך הוא תכנון מעונות יום או מתחמי דיור מוגן לגיל השלישי, ואת מגלה בתקופה הזו אחרי הלחימה צרכים חדשים שלא, אני חושב, לא פגשת בהם לפני, כן תקני אותי אם אני טועה.
נכון, תחום הדיור המוגן זה באמת התחום שאני מתעסקת בו מעל 25 שנה, יחד עם בעלי במשרד שנקרא כנען שנה ודריכלים, שאנחנו השותפים בו, גיל בעלי ואני, ובאמת אנחנו רואים שהאזרחים הוותיקים בתקופה האחרונה נמצאים במתח מאוד גדול, הישיבה בבית לבד מול הטלוויזיה היא מאוד מאוד מפחידה ומלחיצה, במיוחד שיש דיירים שלא גרים בבתים שהם מותאמים לסיטואציה, אין להם ממד, קשה להם לרדת במדרגות למקלט שנמצא בקומת מרתף, ואנחנו רואים שהדיור המוגן הוא באמת פתרון מאוד יפה לתקופה כזאת, ראינו את זה גם בקורונה וגם עכשיו, ואין ספק שקל יותר להתמודד כשאתה מוקף קהילה שתומכת. ראינו שבתי הדיור המוגן הם קהילה שגם תומכת וגם ממשיכה לקיים את כל הפעילות החברתית והתרבותית גם בתקופות קשות.
ואם אנחנו, אז... אם אנחנו שמים את האצבע על השביעי באוקטובר, כמו שאנחנו עושים פה הרבה בתוכנית ומנסים למצוא את השינויים בכל מיני שדות אחרות, אחרים, במקרה שלך, את רואה פתאום איזשהו ביקוש יתר, תכנון מבחינת הוועדות אחר לנושא הזה?
הוועדות אנחנו עוד לא רואים, זה לא כל כך מהר, הוועדות עובדות בקצב שלהם, אבל אנחנו בהחלט ראינו אחרי תקופת הקורונה, וגם היום בתקופת המלחמה, אנחנו רואים מעבר של אנשים לדיורים מוגנים, אנחנו שלא לדבר על חלק מהמפונים שהתפנו מבתיהם בקורח, חלקם עוברים לדיור מוגן, הם אזרחים ותיקים. אנחנו רואים הרבה מאוד מהדיירים של הדיורים המוגנים שהיו לוחמים במלחמות, והיו חלק בבניית הארץ, אז לוקחים פעילות מאוד גדולה בהתנדבות, בקליטה של דיירים, ואנחנו רואים גם שמנהלת תקומה שהוקמה לצורך המטרה הזו לשקם ולבנות מחדש את יישובי עזה, אז אנחנו צריכים היום בעצם לחשוב איך לבנות להם מסגרות תומכות ומתאימות חדשות, כדי שבאמת אנשים שרוצים לחזור לבתים שלהם יוכלו להיכנס דווקא למסגרות של דיור מוגן במגוון מודלים שמתאימים בדיוק לקהילה שהם ולמקום שהם
באים. מעניין. אז יש פה בעצם סוג של הזדמנות של אנשים שאולי לולי האסון, אם אפשר לומר ככה לצערנו, אבל לולי האסון היו ממשיכים לגור כמו שהם והולכים ונהיים בודדים עם הגיל. אף אחד לא נהיה יותר צעיר. ופה נוצרה הזדמנות למגורים אחרים.
נכון. וגם אנחנו כבר במשרד שלנו, בפרויקטים חדשים שאנחנו מתכננים, אנחנו מתכננים את חדר השנה הראשי, ואת זה אני עושה גם בדיורים מוגנים, כממד, דווקא את המאסטר.
מעניין.
עד היום היינו עושים את החדר הנוסף כממד, היום אנחנו עושים את המאסטר שבו יש גם את חדר הרחצה והשירותים. זאת אומרת, זה ממד גדול, כמו המאסטר, בן אדם שהולך לישון בממש, אנחנו קוראים לזה מרחב מוגן משפחתי, כי הוא גם מתאים לדירות מגורים רגילות, לא רק לדיורים מוגנים, אבל הוא מתאים לשהייה ממושכת. אנחנו ראינו, לצערנו, שבמלחמה האחרונה הייתה גם שהייה מאוד ממושכת. וגם דיירים שהולכים לישון בלילה ולא שומעים את האזעקות, או שקשה להם לקום מהמיטה, הם הולכים לישון בממש כזה, הם יודעים שהם מוגנים, וזה בהחלט שינוי תכנוני שאנחנו כבר מכניסים בכל הפרויקטים שלנו.
יש לנו אדריכלית דלית שינב, הייתי רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות, אבל זמננו קצר, אנחנו נשתדל להשתמע בתוכניות הקרובות, אני מודה לך שהיית איתנו.
אני אשמח.
החכמת אותנו, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
להתראות. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר. שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן הדור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז אנחנו שוב איתכם בפינת ההתחדשות העירונית שלנו, ונמצא איתנו כאן מר תמיר חפץ, מנכ"ל חברת קנטור התחדשות עירונית, שלום וברכה.
אהלן.
טוב שאתה כאן איתנו. עבר עוד שבוע, ספר לנו משהו חדש בקנטור התחדשות עירונית.
שמע נתנאל, קיבלנו טופס 4 באחד הפרויקטים שלנו ברמת אשכול בירושלים. אתה יודע, טופס 4 זה אומר שפרויקט הסתיים ולמעשה אפשר להכנס את הדירות. מאוד מרגש. אנחנו, אתה יודע, מלווים את הדיירים האלה בתהליך הזה שנים. והנה בסוכות הבאה, בעזרת השם, אני אצלהם במרפסת, במרפסת סוכה כמובן, ונברך שחיינו.
יפה.
אז באמת יש להם מרפסות סוכה ענקיות, ו...
בהחלט, זה מרגש לראות ברכה בעמלכם אחרי כל כך הרבה שנים. לא פשוט.
כן, ממש משמח ומרגש. אתה יודע, יואב קנטור, הבעלים והמנכ"ל של כל קבוצת קנטור, נוהג לומר שהוא מקבל המון כוח, כשהוא רואה אור נדלק בדירה שקנטור בנתה.
יפה.
בסוף אתה יודע, זה לא רק הבטון והברזל, אתה יודע, מדובר פה בחיים של אנשים.
נכון, נכון. ובאמת, בהקשר הזה של חיים של אנשים, תשמע, תמיר, אחרי הפרק הקודם, שהיה כל כך מעשי בשבוע שעבר, השארת אותנו עם השאלה, אפשר לומר, הכי חשובה בהתחדשות עירונית. איך בוחרים יזם? או כמו שאתה אמרת, בחירת יזם היא חתונה. לפחות לעשור הקרוב.
נכון.
איך אני יודע שבחרתי נכון?
כן, אז זה בהחלט סופר קריטי, והחלטה הכי חשובה בפרויקט, ולכן מאוד חשוב שתעשה בצורה שקולה ונכונה.
מה הפרמטרים החשובים? בוא ניגע ישר בנקודות עצמן.
אז תראה, אז אני אחלק את זה, כזה שיהיה לנו כאן, אני אחלק את זה לשלושה נושאים, ואחרי זה נדבר על כל אחד בנפרד, בסדר?
כן, מה הם הנושאים?
אוקיי, אז קודם כל זה התרשמות כללית מהחברה, זה הנושא הראשון. השני, זה התאמה ספציפית של היזם לפרויקט שלכם, כי לא כל יזם מתאים לכל פרויקט. ושלוש, זה בעצם בבדיקה את ההצעה עצמה, מה תכלס מקבלים.
יפה, אני חושב שהנקודות הראשונות, שתי הנקודות הראשונות, הן חשובות. לא תמיד התרשמות כללית מהחברה אומרת בהכרח שהיזם הזה מתאים לפרויקט.
בדיוק.
אז בואו נתחיל מבדיקת החברה. איך בודקים?
אוקיי, אז קודם כל צריך לבדוק ותק בתחום המגורים. דרך אגב, לא בכלל קשור להתחדשות עירונית. אתה יודע, החברות בנו הרבה לפני שהתחדשות עירונית נהייתה במודה. אז מספר פרויקטים שנבנו, מספר דירות שהוחלצו, אתה יודע, אפשר ללכת לראות בניינים, לפגוש דיירים, לפגוש דיירים שגרים בבניין שכבר הוחלץ לפני 10 שנים, לראות את המצב שלו, וכמובן לבדוק את החברה מבחינה פיננסית.
יפה, הבנתי. אז באמת, אם המצב הפיננסי של החברה, אם אנחנו רוצים לבדוק אותו, איך בודקים? אם היא מספיק חזקה כלכלית, להוציא את הפרויקט לפועל, כן או לא?
אוקיי, אז תראה, זו בדיקה חשובה מאוד. מה שאפשר לעשות, קודם כל, אתה בטח כעורך דין יודע, אפשר להוציא לחברה דוחות של BDI או דן את ברסטריט. זה דוחות של חברות שבודקים את החברות מבחינה כלכלית בצורה אובייקטיבית. אנחנו בקנאתו גם נוהגים להציג לדיירים איזה מכתב המלצה מהבנק. תאמין לי, הבנק יודע הכי טוב מה המצב של היזם, ואם החברה באמת יכולה לעמוד בהתחייבויות של הפרויקט.
אוקיי, ומה עם הבנייה? איך הדיירים יודעים אם בסופו של דבר יבנה להם את הדירות?
תראה, זו שאלה שאני קצת משוחד פה בתשובה, כי אני מאמין שלי שבמקרים שהיזם הוא גם הקבלן, זה יתרון ענק. אנחנו בקנאתו, חברה שבעצם גם יוזמת את הפרויקט, אתה יודע, משלב ההתארגנות הדיירים, דרך הרישוי, התכנון, ועד הבנייה בפועל, קבלת טופס 4, האכלוס, הבדק, האחריות, זה הכל אצלנו, קורה תחת קורת גג אחת. מה שאומר, האנשים שמבטיחים לך את ההבטחות בהתחלה, הם גם אלה שיצטרכו לפרוע את ההתחייבויות בהמשך.
יפה.
לדעתי זה הרבה יותר יתרון מאוד גדול מאשר יזם, שאחרי זה ממנה קבלן, שמעשה לא התקשרת עם הקבלן הזה, התקשרת עם היזם.
נכון, אז תגיד, זה מן הסתם גם יותר כלכלי, כשיש לנו גוף אחד שגם יוזם וגם בונה בפועל.
נכון, בהחלט זה יותר כלכלי, כי זה פחות יד אחת בדרך שצריכה להרוויח, ולפעמים, אתה יודע, כשפרויקט גבולי ברווחיות שלו, זה מה שיכול לעשות ההבדל. אתה יודע, בין פרויקט שיוצא לפועל, בין שלו, כי תחשוב, אם היזם הוא גם הקבלן, הוא יכול להרשות לעצמו למעשה להרוויח, נגיד, פחות ביזמות, אבל יש לו את הרווח מהקבלני, מהביצוע, מה שיזם שהוא לא קבלן, בעצם אין לו את הרווח הזה.
יפה. אז יזם שהוא קבלן, מן הסתם ישקיע יותר באיכות הבנייה, אם השם שלו נמצא על הפרויקט.
בדיוק כך, חד משמעית נכון. בניין איכותי זה כרטיס ביקור של יזם שהוא גם קבלן בפועל.
אוקיי, ואם בבנייה עסקינן, מה המצב בשטח? בגלל המלחמה אני שומע שיש חוסר עצום בפועלים והרבה פרויקטים תקועים או שנבנים בקצב איטי מאוד. איך זה אצלכם?
אוקיי, אז תראה, קודם כל, המצב הוא באמת לא פשוט בכלל עם הפועלים. אצלנו בקן התור, בגלל שאנחנו מנהלים את הבנייה בפועל, אז מהר מאוד התגברנו על זה והגייסנו פועלים זרים. אתה יודע, ככה זה שאתה קבלן ואתה בשטח, אז...
אתה חי את המצב.
כן, אתה פשוט מוציא פועלים, מכניס פועלים אחרים. מעבר לזה, אנחנו גם היום בתהליך של רישום חברת כוח אדם, שזה בעצם יסגור לנו את זה מבחינה סופית, כי בעצם אנחנו נספק לעצמנו את הפועלים הזרים, אז אנחנו מחוסים עם המצב במקרה
הזה. אז אצלכם לא תצטרכו עוד יד באמצע שתדאג לעניין. איך זה אצל יזמים אחרים?
תראה, האמת שחלק חזרו לעבוד בעצימות נמוכה, חלק האתרים עדיין סגורים. האמת, המצב הזה הוא די קטסטרופה, ואומנם אצלנו זה לא בעייתי, אבל אני באמת מקווה בשביל האחרים שזה ייפטר ממש בקרוב.
יפה. אוקיי, אז בוא נתקדם. אני חוזר לפרמטרים שדיברנו עליהם קודם של איך לבחור יזם. הראשון היה בדיקה כללית של החברה. בוא נעבור לנקודה הבאה, והיא בדיקה ספציפית, האם אותו יזם מתאים לאותו פרויקט. מה זה אומר? מה צריך לבדוק?
תראה, ראשית צריך לראות שגודל היזם תואם את גודל הפרויקט. כי אתה יודע, פרויקט קטן, חברה גדולה יכול ללכת לאיבוד, אתה יודע, להיות עוד איזה משהו קטן וחסר ערך עבורה. ולעומת זאת, פרויקט גדול לחברה קטנה גם יכול לא להתאים, אתה יודע, מהרבה סיבות שדי ברורות.
זה הגיוני מאוד. מה עוד חשוב לבחור בהתאמה הזאת?
חשוב גם, אתה יודע, ניסיון באותו עיר, נגיד, היכרות עם האנשים בעירייה, יכולת הובלת תהליכים מורכבים, אתה יודע, מול גורמי התכנון והרישוי. כי יזם שמכיר את האנשים בעירייה ופועל באותה עיר, אתה יודע, הוא יודע להביא תוצאה יותר טובה בזמן יותר קצר, זה, אתה יודע, זה משחק במגרש ביתי.
כן. ומה לגבי הבדיקה של הניסיון עצמו בהתחדשות עירונית?
תראה, צריך לוודא שליזם יש את הכוח האדם המתאים, לגבש את הדיירים ולהוביל את כל התהליך הזה בבטחה, זה לא פחות חשוב, וצריך לשים לב שזה באמת עובדים של החברה, ולא איזה מחר חיצוני, אתה יודע, שהיום נזכר כדי להחתים ומחר הוא הולך. אצלנו בקן התור זה ערך חילון, אתה יודע, יש לנו צוותים, נעלי פרויקטים עם קשר ישיר לכל דייר ודייר, אנשים שעובדים בחברה, אתה יודע, ממש מרגישים כמו אבא ואמא של הפרויקט, מדברים, אתה יודע, בגוף ראשון ומחויבים לבעלי הדירות, וזה מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה, כי לפעמים, אתה יודע, מישהו מבטיח, אחרי זה מישהו צריך לקיים.
מסכים בהחלט מייצוג של מקרים כאלה, חשוב מאוד שהדייר ירגיש שהוא מדבר עם מישהו חלק בלתי נפרד מהחברה.
לגמרי.
מה לגבי הצורך בצוות מיוחד לדיירים חרדים, או הבנה מיוחדת לפרויקטים חרדים?
תראה, באמת כדאי מאוד שיהיה ליזם ניסיון עם הציבור החרדי. בפרויקטים שלנו בקן התור, בעיקר בירושלים, אני רואה שזה מאוד מאוד עוזר לנו. אתה יודע, הבנה איך לפעול בתחום עם הקהל הזה. אתה יודע, גם בישיות האישיות, במסע ומתן, אתה יודע, בבניית המפרט הטכני שעוד נדבר עליו. מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, אז בוא נתקדם ברשותך לסיום. אם יזם אחד פתאום נותן הצעה ממש מפתה עם תמורות בשמיים, שמוכן להביח פחות, איך לאכול את זה? איך להסתכל על הצעה כזאת?
אז תראה, קודם כל, לפני שאתה מקבל את זה, צריך לראות שההצעה מכילה את התמורות הבסיסיות של פינוי-בינוי, אבל כמו שאתה אומר, אקסטרה תמורות ופתאום דברים מפתים, צריך להדליק נורה אדומה.
כי אין ארוחות חינם.
כי בדיוק, אין ארוחות חינם, נכון מאוד.
יפה, יפה. אז אנחנו צריכים לבדוק יחס בין הדירות לשטחי היזם ולשטחי הבעלים. תן לנו עוד איזה נקודה שלדעתך חשוב לבדוק גם כן.
תראה, כדאי לראות גם תכנון, לבקש לראות תכנון, לראות על מה התוכנית מבוססת, באמת נבדקה בעירייה, במה שנקרא זה תהליך שאנחנו קוראים בעדה המקצועית פרי-רולינג, לראות שזה באמת, שזה עובד, אתה יודע, לא סתם עכשיו איזה חלום, לבנות איזה מגדל במקום שאי אפשר להכניס את צריף.
תוכנית מחזיקה.
צריך כן לראות שהתוכנית באמת עובדת, ושיש יחס הוגן בין כמות הדירות שנכנסות לכמות הדירות שיוצאות, נדבר על זה בפרק הכלכלי.
יפה. אז תמיר, תודה רבה. למדנו המון היום לגבי בחירת יזם. זה לא משחק, צריך לומר. צריך לעשות את זה נכון. תן לנו איזושהי נקודה מהפרק הבא.
אוקיי, רק עוד משפט אחד. אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת בבחירת היזם. צריך גם להרגיש רגשית. אתה יודע, צריך גם לסמוך על אינטואיציה.
זה אין ספק.
שיש חיבור טוב.
אין ספק.
כי יזם ודיירים זה חתונה.
נכון.
ואתה יודע, מעבר לכל הדפים, בסוף ביזנס עושים בני אדם.
נכון. ובמקרה שלכם עושים ביזנס בני אדם.
תודה.
במיוחד.
בפרק הבא נדבר על הפן החברתי, שהוא סופר סופר חשוב לקידום פרויקטים של פינוי-בינוי. יהיה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. זו זכות גדולה להיות פה שבוע טוב.
תודה רבה לך שהיית איתנו, ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
שטח נדל"ני. בינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל קן הטור, התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
עוד תוכנית של שטח נדל"ני הגיעה לסיומה. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להשאיר את הפניות שלכם בתיבת התוכנית 039-039-039-039 שלוחה 1 תיבה 17. תודה רבה לכל המסייעים במלאכה. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. כל טוב ובשורות.